בפרק י"ז, המהר"ל בירר שהתורה היא כל כך אמת, כל כך כוללת וכל כך נצחית, שהיא לא יכולה להינתן לאדם פרטי. כי כל אדם פרטי יש בו חוסר נצחיות. כל אדם פרטי הוא מוגבל במשהו, והוא לא יכול להכיל בתוכו את האמת כולה. את האמת כולה שהיא נצחית, האמת האלוקית. לכן התורה לא ניתנה לאבות, שאומרים לרומרל היו אנשים פרטיים, אלא ניתנה לאומה, לכלל ישראל, כאשר הכלל הזה כבר יש לו איזושהי נציגות עלי אדמות, 60 ריבו, אז התורה ניתנה לכלל. ובכל זאת מצאנו שיש בחינה שהאבות קיימו את התורה. ובזה עוסקים שני הפרקים הבאים, י"ט וכף. מה זאת אומרת שבכל זאת מצאנו שהאבות קיימו את התורה? המקור הראשון, היותר קשה, זה הגמרא ביומה. הגמרא ביומה אומרת, קיים אברהם את כל התורה כולה. זה לכאורה מוזר. אם אברהם קיים את כל התורה כולה, אז למה הוא לא קיבל את כל התורה כולה? זה לא רק שהמצוות מנוח במילה, אלא ממש הכל, אפילו עירובי תבשילין, לשון הגמרא ביומה. תורה שיכתב ותורה שבעל פה. אז א', למה אברהם לא מקבל את כל התורה? וב', אם הוא מקבל את כל התורה, אם הוא קיים את כל התורה, אז שגם יצחק יקיים את כל התורה, ושגם יעקב, למה לא? מצאנו, חוץ מהמקור הכללי הזה, מצאנו גם מקורות נקודתיים. למשל, יצחק מקפיד על שחיטה, במדרש, ויוסף מקפיד על שחיטה עם האחים, ו... אם כן, כל זה מוביל אותנו לשאלה כללית, מה זאת אומרת שהאבות, השבטים, קיימו את התורה, את כולה או חלקים ממנה? מצאנו גם המדרש שיעקב קובע תחומים, זאת אומרת הוא שומר שבת, וזה הרבה הרבה לפני שהוא הצטווה. אז מה זאת אומרת שמקיימים מצוות או לא מקיימים מצוות? מה הפירוש הדבר הזה? שיטה ראשונה שהביא אותה פה המהר"ל, זה שיטת הרמב"ן. שיטת הרמב"ן על התורה, שלמצוות יש שני כובעים. יש כובע אחד של המצוות מצד תיקון האדם. ובאמת בזה הצטוו רק אחרי מעמד הר סיני, תיקון האדם. כל התרייג. אבל יש משהו אחר לגמרי, שהמצוות הם ההתנהגות הראויה בארמון המלך. כשבאים לארמון המלך, צריך להתנהג כמו שמתנהגים בארמון המלך. אז באופן פרטי, כשאתה לא בארמון, אם אתה לא מצווה, אתה לא חייב. אבל כשבאים לארמון, יש כללים, וצריך להתנהג לפי הכללים. וארץ ישראל היא ארמון המלך, כך שיטת הרמב"ן, ולכן כל עוד האבות היו בארץ ישראל, הם קיימו את המצוות לא מהרמה של החיוב האישי, כי ברמת החיוב הם לא חייבים. הם קיימו את המצוות כי זה ארמון המלך. הרמב"ן לשיטתו מביא לזה ראיה מספר מלכים ב'. בספר מלכים ב' כתוב שאשור, מלך אשור, הגלה את עשרת השבטים והביא לכאן את הקוטים. והם לא יהודים. הקוטים הביא אותם מכל מיני מקומות בעולם. והושיב אותם פה בשומרון. והם עבדו עבודה זרה ועשו מנהגים כמו שהם רגילים, הגויים. ואז פתאום תקפו אותם אריות. הם הבינו שכנראה הם צריכים להכיר את משפט אלוהי הארץ. ככה לשון בספר מלכים. אנחנו הגענו לאיזה ארץ שיש שם אלוהים, הוא המלך של הארץ הזאת. וצריך להכיר את הכללים. ברומא התנהג כמו רומאי, באת לארץ ישראל, צריך להכיר איך מתנהגים בארץ ישראל. ואז הם קוראים לכהן מבני ישראל, שילמד אותם איך מתנהלים פה לפי הכללים של הארץ. כי זה ארץ ישראל, והאלוהים של ארץ ישראל זה ריבונו של הקדוש ברוך הוא, וצריך להתנהג לפי הכללים. למרות שאנחנו גויים, ברמה האישית אנחנו לא צריכים לקיים את זה, אבל זה מדין הארץ. ומקבלים עליהם הרבה כללים. טוב, חז"ל התפלמסו האם זה היה ממש גיור או לא גיור. אבל הרמב"ן לשיטתו מביא את הפסוקים האלו בספר מלכים, להראות שיש קיום מצוות לקיים את התורה מדין הארץ. כך הוא רוצה להסביר מדוע יעקב אבינו נשא שתי אחיות, רחל ולאה, כי הוא היה בחוץ לארץ. אז כיוון שברמה האישית בחוץ לארץ מותר, ולכן גם אמרם נשא את יוכבד, שהייתה דודה שלו. למה הוא נשא אותה? הרי בת לוי והוא הנכד של לוי, כי הם היו במצרים, הם בחוץ לארץ. מה? אז באמת רחל מתה. ככה הרמב"ן אומר. באמת הם הגיעו, ואז רחל מתה. זו שיטה שלמה, שיטת הרמב"ן, ולפי זה ככה הוא מסביר, שמה שמצאנו שהאבות קיימו את המצוות, זה מצד הארץ. זה חידוש, זה שיטה. אפשר להסכים איתה, אפשר לא. זה שיטה, זה חידוש של הרמב"ן. אבל המהר"ל רוצה ללכת בדרך אחרת. כי זה חידוש גדול להגיד שיש מצוות שהן תלויות בארץ למרות שהן לא תלויות בארץ. ברית מילה או נגיד עריות. לא מצאנו שזה תלוי בארץ. יש דברים שבאמת אתה רואה שזה קשור לארץ, אבל טוב, אבל זו שיטה שלמה, שיטת הרמב"ן. הרמב"ן, לפי דרכו, צריך להסביר מה זאת אומרת שהאבות קיימו את המצוות. והוא מתחיל להסביר את זה בסוף פרק י"ט, אבל הוא ימשיך לאורך פרק כ'. אומר המהר"ל, בערך באמצע פרק י"ט, נשוב על השאלה הראשונה. מצאנו שיש בהתחלה שש מצוות לאדם הראשון, אחרי זה שבע מצוות לנוח, וכשבא אברהם הצטווה במילה. אז קודם כל אפשר לומר, לפני שאנחנו נשים לשאלה האם קיימו האבות את כל התורה כולה, יש מצוות ספציפיות שהן קשורות לתכונה של האב, התכונה הפרטית. זאת אומרת, יש מצוות שאתה רואה במפורש בתורה, שבאמת מצאנו שהאבות קיימו אותן, אבל זה לא שהם קיימו את כל התורה. זה קשור לאישיות המיוחדת שלהם. זאת אומרת שכשהאבות מקיימים מצווה, הכוונה שבמצווה הזאת יש ביטוי למפעל הרוחני המיוחד של אותו אב. אברהם מצווה על המילה. מה זאת אומרת שמצווה על המילה? הרי הוא לא חייב בכל התורה, נכון? מה זה מילה? מילה זה הסיר את העורלה, את האטימות. וזה עניינו של אברהם. אברהם נפגש עם עולם אטום לגמרי. כל האנושות יש לה תפיסה חומרית לחלוטין. תפיסה מגושמת, מלאת עבודה זרה, אנוכית. העולם כולו מלא תפיסות מאוד מאוד ארציות. ואברהם אבינו בא, מסיר את העורלה, את האטימות, מעל כל המחשבה והרצון והרגש של בני אדם. הוא עושה ברית מילה לאנושות. הוא מסיר עורלה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם על המילה, הוא בעצם מאפיין את האישיות שלו. אתה אברהם, אתה עושה ברית מילה לאנושות. אתה מסיר העורלה הגדול של המין האנושי. כי ברית מילה זה להיות קשורים לעולם אחר, שיש עוד עולם. כמו שאכן המילה היא ביום השמיני, יש מציאות אחרת, יש עולם רוחני. צריך להזיז את המכסה החומרי ולהיפתח שיש פתיחות לעוד עולמות רוחניים גדולים שאנחנו רוצים להתקשר אליהם ולהתחבר אליהם. ולכן, אם כן, אברהם הוא מתאפיין במילה. שוב, אין המטרה של התורה לומר שאברהם קיים את כל התורה כולה, אלא זה קשור לאישיות, למפעל החיים של אברהם. אברהם נקרא, הוא קרא, הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, כך אומרת הגמרא בברכות, ומסביר המהר"ל, שלא היה צירוף וחיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. הקדוש ברוך הוא לא היה האדון של העולם, כי העולם החומרי, התפיסה החומרית, מילא את הראש. אנשים חשבו, הרגישו שכל מה שיש פה זה רק כוחות חומריים, יצרים, רצונות ארציים, חוקי טבע, זה כל מה שיש פה. אין פה מטרות גדולות שהעולם צועד להיכן שהוא, שיש פה הנהגה עליונה על פי עקרונות רוחניים, מוסריים, על פי מטרות גדולות. אין, לא הכירו בזה. ואברהם בא וקרא לקדוש ברוך הוא אדון. מה זה אדון? אדון הוא קשור, אדון של מישהו. תמיד לאדון שייכות למישהו. זאת אומרת, אברהם מחבר בין העולמות, בין העולם הרוחני לבין העולם שלנו. ולכן אברהם הוא כולו ברית מילה. הוא כולו בא לעקור, לבטל את המחיצה, את החציצה. יעקב מצטווה על גיד הנשה. שוב, אין הכוונה של חז"ל לומר שיעקב קיים את כל המצוות. ודאי, אברהם יעקב הבינו, לא חייב בכל התורה כולה. אלא יש משהו בתכונה של יעקב, באישיות של יעקב, שקשור דווקא לגיד אנשה. למה דווקא יעקב קשור לגיד אנשה? הוא מעריך בספרו, בסוף ספרו גבורות השם, אבל פה הוא אומר את הדברים בתמצית. הוא אומר שהגיד הוא הירך, הוא רחוק מדרגת האדם, ומעלת קדושתו של יעקב. ולכן לא יכול לו המלאך ליעקב, כי הוא נברא בצלם אלוהים, חוץ מהירך. ולכן הוא קורא צורתו בכיסא הכבוד, והוא לא יכול לו כי אם בגיד אנשים. יעקב, מה המיוחד שלו? מה מפעל החיים המיוחד של יעקב? יעקב לא בא להסיר את העולה. זה אברהם עשה. יעקב הוא בעקבות אברהם. אחרי שאברהם מסיר את העולה, מחדש יעקב אבינו חידוש גדול. לא רק שיש עולם אחר שאליו אנחנו רוצים להגיע, שיש לנו קשר איתו, כן, מסירים את העולה ואומרים, אתה רואה, יש עולם אחר. אומר יעקב, זה לא רק שיש עולם אחר, זה אנחנו באמת. העולם העליון, זה אנחנו. זה לא שאנחנו נמצאים פה ויש לנו קשר לעולם עליון, שזה החידוש של אברהם, שאין מחיצה. יעקב מחדש חידוש יותר גדול, על גבי אברהם כמובן, שאנחנו באמת, האדם באמת, זה האדם העליון. צורת טעם חקוקה על כיסא הכבוד. במובן הזה, אומר המהר"ל, מחדש יעקב אבינו שהאדם הוא יותר גדול מהמלאך. כי האדם הוא, עיקר הזהות שלו, עיקר האישיות שלו, זה המציאות העליונה. אלא, שדווקא בגלל מעלתו של האדם, שהוא כל כך עליון, הוא יכול להטביע את חותמו על המציאות התחתונה. זאת אומרת שהאדם דווקא בגלל מעלתו הוא כל כך גדול, כל כך נשגב שהוא יכול לכלול ולגעת גם ולהטביע חותם גם על העולם החומרי. מה? אלא מה? שיש פה נקודת מגע עם העולם החומרי. נקודת המגע עם העולם החומרי של האדם היא הנקודה שבה יש לאדם יתרון וחיסרון מול המלאך. היתרון של האדם שהוא יכול לכלול גם את העולם הגשמי. זה גם נקודת החיסרון שלו, שהוא שייך למציאות הגשמית. הוא לא יכול, הוא לא מנותק ממנה. גיד הנשה, זה נמצא בה, הגיד נמצא בה בירך, במקום שהוא מקום מאוד גשמי, מקום מלוכלך, זה באחוריים של הבהמה, זה קרוב למקום התינופת של הבהמה. אז זה שם גם הגידים, זה בירך האחורית. זאת אומרת שזה מבטא את המקום הנמוך, הכי נמוך, הכי מתונף, הכי לא נקי, הכי גשמי. אז מי זה יעקב? יעקב זה מי שבא לברר מה זה אדם. אתה מה זה אדם? זה מי שנמצא, הוא באמת שנמצא בעולם העליון, והוא נוגע גם במציאות התחתונה. זה גם המורכבות של האדם, זה האתגר שלו. גיד הנשה זה נקודת ההתמודדות של האדם. אז יעקב, כיוון שהוא כל כך קדוש בצלם אלוהים, ומנצח מלאך, אבל נקודת מה שיש למלאך לומר, כן, אבל אתה נוגע בעולם החומרי, יש לך מציאות חומרית, נמגע עם החומריות. בוודאי אומר יעקב, זה ההתמודדות שלי. כשאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, הכוונה, אנחנו רוצים לברר שהמגע שלנו עם העולם החומרי הוא לא שאנחנו משתפלים אליו ויורדים אליו, אנחנו לא נטמעים בו, אלא מצליחים להטביע עליו חותם. יש פה שתי בחינות, אברהם ויעקב. מה עם שתי הבחינות? זה כמו שתי בחינות שעסקנו בהן בעבר, בתחילת, כמה פעמים בספר ראינו וגם בפרק י' ג', שראינו שיש לאדם גם נשמה וגם צלם. פרק י' ג', המהר"ל אמר שיש לאדם שלוש מדרגות, יש לו גוף, יש לו נשמה וגם צלם אלוהים. וראינו את זה גם בתחילת הספר, שהמהר"ל אומר שיש שתי בחינות לאדם, שתי בחינות ברוחניות, גם נשמה וגם צלם. ראינו את זה בסוף פרק ד'. בחינת הנשמה של האדם, זה העובדה שהאדם יכול להתנתק מהמציאות החומרית. יש מסוגלות, אתה יכול לא להיות שקוע בעולם החומרי. זה נקרא אברהם. אברהם אבינו בא לחדש את הנשמה. בא לספר לך יש נשמה. זה כמו לפתוח את הווילון. אתה כאילו, יש נשמה בכלל. האדם היה כולו אטום, חושב שיש לו רק גוף. בא אברהם, עושה ברית מילה. תקשיב, יש לך נשמה. יש לך משהו קצת מעבר. מעבר לגשמיות. זה צד אחד. אבל ראינו שיש עוד מעלה, שהמהר"ל קורא לה צלם. צלם זה לא שיש לך נשמה, אלא שאתה כל כך עליון, כל כך כולל, שאתה יכול להטביע חותם, לשנות ולעצב את העולם החומרי. זה עוד יותר גבוה. זה לא רק שאתה לא מושפע מהעולם החומרי, אתה יכול להשפיע על העולם החומרי. יש נשמה וצלם. נשמה זה שאתה לא מושפע מהחומר, צלם שאתה משפיע על החומר. וזה היחס בין אברהם ליעקב. אין אברהם בא לברר את הנשמה, כלומר ברית מילה. יעקב, כמו שהמהר"ל אומר, בא לברר פה את שהאדם נברא בצלם אלוהים, כי יעקב היה לו מעלת הצלם. מה זה מעלת הצלם? שאתה מגיע עד שם, טוב, זה התמודדות, כי בסוף יש איזו נקודת כל כך נמוכה, שאתה אומר, טוב, זה כבר מעבר ליכולות שלי. הנקודה כל כך נמוכה, זה כבר קשה. אבל אם כן, שתי בחינות. אז שוב, כשהתורה רוצה לומר לנו מי זה אברהם ומי זה יעקב, מה המפעל של כל אחד, הוא בא לפתוח את הנשמה, הוא בא לפתוח את מרגעת הצלם אלים הנסתרת, אז היא מנסחת את זה בצורה של ברית מילה וגיד הנשה. אבל זה לא שהם הצטוו בתורה. בפירוש המשניות לרמב״ם, מסכת חולין, פרק גיד הנשה, אומר הרמב״ם, זה שאנחנו נזהרים לא לאכול גיד הנשה, זה פרק שם, זה לא בגלל שיעקב לא אכל גיד הנשה. זה לא בגלל יעקב. אומר הרמב״ם בשום אופן. למה אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה? כי משה רבנו קיבל את התורה בהר סיני, וכל ישראל הצטוו אז לא לאכול את גיד הנשה. זאת אומרת, הציווי, אומר הרמב״ם מדגיש, הוא לא מיעקב. יעקב זה אירוע אישי. הסיבה שאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, כי כלל ישראל, אומר הרמב״ם, שמע במעמד הר סיני, משה רבנו, את התורה שאומרת לנו לדורות לא לאכול את גיד הנשה. על פי זה, בהערת אגב, האדרת, רבה של ירושלים, חותנו הראשון של הרב, זצ"ל, אז הוא היה מאיר למועלים. יש מנהג של מועלים, שלפני שהם עושים ברית מילה, אז הם אומרים פסוק על אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, יתהלך לפניי ויהיה תמים. זה היה מנהג של מועלים. אומרים את הפסוק על אברהם אבינו, ואז עושים את הברית מילה. אז הוא העיר למועלים. אמר, אם אתם כבר מביאים פסוקים מהתורה, אז תביאו את הפסוק שהוא המקור שמחייב אותנו לעשות ברית מילה. אמר העדר, את המקור שמחייב אותנו לעשות ברית מילה זה לא אברהם אבינו. המקור זה פרשת תזריע, כתוב, וביום השמיני ימול בשר עולתו. זה המקור, כי זה ציווי לכלל ישראל. אז הוא היום מאיר למועלים, אתה מוציא להגיד על אברהם, בסדר תגידו, אבל תוסיפו. וביום השמיני ימול בשר עולתו, זה המקור, זה החיוב. למה? עיין פירוש המשניות לרמב״ם, גיד אנשים. אז שוב, זה אותו עיקרון, כמו שאומר פה המהר"ל, שזה מצוות פרטיות שלהם, אבל זה לא מצד כל התורה כולה. מה הבעיה? הבעיה זה הגמרא ביומא. כי הגמרא ביומא לא אומרת ככה. הגמרא ביומא אומרת שקיים אברהם את כל התורה כולה. זה לא עוזר. עד עכשיו תירצת שיעקב זה מבחינה רוחנית של יעקב וכולי. אז מה הכוונה? לא. ודאי שלא נצטווה אברהם בכל התורה, ויעקב לא נצטווה בכל התורה. מה פתאום? כך מסכם המהר"ל לפרק י"ט. אבל מה נעשה עם הגמרא ביומא? מה נעשה עם זה שעברי יעקב הבינו גם שומר שבת, ויצחק ויוסף מקפדים על שחיטה? ומה נעשה עם המדרש המפורסם? עם לבן גרתי ותרייג מצוות שאמרתי, גרתי תרייג. נו, מה נעשה עם זה? זה כבר יותר מסובך. ולכן צריך עוד פרק. פרק כף. אבל פרק כף ימשיך את אותה מגמה של פרק י"ט. להסביר שכוונת חז"ל, פרק י"ט עסק בפסוקים, מה שמפורש בתורה. מפורש בתורה זה ברית מילה וגיד אנשים. פרק כ' עובר לדברי חז"ל. יברר גם שחז"ל התכוונו לא כפשוטו. חז"ל לא התכוונו לומר שאברהם קיים את כל התורה כולה, ושהוא הצטווה בכל התורה, ודאי שלא. אלא כמו שאתה מסביר בפסוקים בתורה, שזה בא לתאר את התכונה של אברהם, או של יעקב, או של יצחק, כך גם הביטויים למשל חז"ל, לא באים לבטא כפשוטו, אלא לבטאים לבטא את האישיות, את התכונה, את המהות של כל אחד מהאבות. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה ברור. אז בואו נלך בעקבות דברי חז"ל. עד עכשיו עסקנו בפסוקים, עכשיו חז"ל. אברהם היה מיוחד. מה היוחדיות של אברהם? אומר המהר"ל, אברהם מיוחד שהוא דבק בחוכמה העליונה. צריכים להבין מי זה אברהם. אז רובד ראשון באברהם אמרנו שהוא פתח את הפתח, הסיר את העולה. אבל איך הוא הסיר את העולה? מה הייתה השיטה שלו? איך אברהם בא אל המין האנושי, בא לבני האדם וחתך את האטימות? באיזה דרך הוא עשה את זה? מה, הוא הטיף להם מוסר? הוא עקץ אותם? הוא תיקן תקנות? מה הייתה השיטה שלו? השיטה של אברהם הייתה שיטת החוכמה. הייתה השיטה שלו. כמו שכותב הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, שאברהם אבינו עיין וחקר וכתב. כתב, אומר הרמב״ם, המון ספרים. כך כותב הרמב״ם, הלכות עבודה זרה, שאברהם אבינו כתב המון ספרים באמונה, פילוסופיה וויכוחים, הוא היה נותן שיעורים, הוא היה עובר ממקום למקום, נותן הרצאות ומתווכח. הגמרא אומרת שאברהם אבינו כתב ספר ענק של מאבק בעבודה זרה, שהיו בו 400 פרקים. 400 פרקים במסכת עבודה זרה של אברהם אבינו. לנו אין לנו 400 פרקים במסכת עבודה זרה. הרמב״ם אומר, אברהם אבינו יצא למסע רוחני, ברור, פילוסופי, עיוני. זאת הייתה השיטה שלו. לברר, בשכל. כמו שהוא הכיר את בוראו. זה היה באמת מיוחד ממנו, פורץ דרך. הוא בא בכוחות עצמו, בכוח השכל, מתעמק. שרצה לשאול, סליחה. למה חד? רב משמעית. לא חד משמעית, רב משמעית. מכל מיני כיוונים. אברהם ליבן את סוגיית המלחמה בעבודה זרה והאמונה באחד מהמון כיוונים. הוא הביא ראיות והוכחות וסימנים וטיעונים והסברות רוחניות וחינוכיות. מסע ענק. לא, זה נושא אחר. אברהם הר סיני, לפי הכוזרי, בא לעסוק בשאלה אחרת, של תורה מן השמיים. זה לא עצם הקשר לעולם הרוחני. אלא האם יש מושג שנקרא תורה מן השמיים. אבל עצם הזיקה לעולם הרוחני, זה שיש עולם רוחני, יש מעלינו, זה לא לפני תורה מן השמיים.
שיש אדון לעולם.
כן, זה לא אומר תורה מן השמיים. אברהם, בוא לברר תורה מן השמיים. בא לפתוח את העיניים שבכלל יש מציאות רוחנית. כן. ואת זה אברהם עושה בהמון דרכים. דרכים חינוכיות והסברתיות ופילוסופיות. הוא עושה בהמון דרכים. כשחזל אומרים 400 פרקים, מה הכוונה? שזה מהמון כיוונים. זה אירוע רב כיווני של אברהם שבא לברר את כל הסוגיה הזאת של האמונה. מה זה האמונה? לכן אברהם, כיוון שהמעלה שלו זה השכל העליון, שכל גדול, זה מדרגת החוכמה, אז לכן חז"ל אומרים, אברהם קיים את כל התורה. מה הכוונה? אברהם בא לפתוח הסתכלות כללית. אברהם, כיוון שהוא בא מהחוכמה, מה העניינה של חוכמה? חוכמה זה לא לעסוק בפרטים. חוכמה זה לפתוח את המבט הכולל. זה נקרא חוכמה. שמסתכל מבט אחר, לגמרי על כל מה שקורה כאן. הכל פתאום, כמו להדליק אור, עכשיו פתאום רואים את הכל אחרת. אברהם בא להדליק את האור. זה נקרא חסד. מה זה חסד? שוב, חסד זה לא פרטים. לכן כתוב חסד לאברהם. מה הכוונה? אברהם בא לפתוח הסתכלות כוללת מהפכנית, בגדלות. מה זה העולם הזה? העולם כולו הוא חסד. העולם כולו הוא הערה אלוהית, הוא רצון אלוקי. אברהם הוא לא איש של פרטים. אברהם בא להדליק את האור הכולל. מה זה העולם הזה? מה יש פה? מה זה האדם? מה נושאים? ולכן, כשרוצים לתאר שאברהם בא ליצור מבט כולל על המציאות, רואים, הוא שייך לכל התורה. מה זה כל התורה? הכוונה שהוא לא בא לאנושות עם פרט זה או פרט אחר. זה לא היה העניין של אברהם. זה לא שאברהם אבינו הסתכל בסובב העולם וראה איזה בעיה אמנות, תעשו פה תיקון. אברהם הוא לא היה זה שבא עם ביקורות נקודתיות, אלא בא לעשות מהפכה כוללת, תשפוך אור כולל. אז זה נקרא כל התורה כולה. מבט כולל של תורה. המבט הכללי של התורה. זה נקרא כל התורה כולה. אז שוב, זה בא לתאר את המפעל הרוחני של אברהם. הוא פתח את העיניים באופן כוללני על כל המציאות. האדם, מה זה האדם, מה זה עולם. לכן, זה קשור לחסד. כמו שאמרנו, חסד זה העיקרון הכולל. אבל התורה, תחילתה חסדים, סופה חסדים. הכוונה, זה המוטו הכולל של התורה. האם אין בתורה דינים? בוודאי שיש גם בתורה דינים. אומר המהר"ל, ובתורה יש גם כריתות ומלכות, ויש גם דברים נוקבים. כן, אבל מה העיקרון הכללי? העיקרון הכללי נקרא חסד. חסד זה המבט הכולל. ולכן, למרות שהתורה יש בה אש שחורה גם, כלומר דינים נוקבים וקשים ומדויקים, זה נכון, אבל היא כתובה על אש לבנה. כלומר, מה זה האש הלבנה? זה המכלול, כמו הקלף. יש את הפרטים, אש שחורה, אבל כותבים את זה על אש לבנה. האש הלבנה זה המצע, זה המכלול, שעל זה כותבים את הפרטים. אברהם אבינו בחינת האש הלבנה. המבט הכולל, העקרוני, שמתוכה רק כך יהיו הרבה פרטים. אבל זה לא היה התפקיד של אברהם. התפקיד של אברהם זה לא להאיר נקודות פרטיות, אלא התפיסה הכוללת. זה שלעולם יש חסד, ויש ריבונו של עולם שהוא טוב לכל, וזה שלהסתכל, לפתוח את העיניים, לראות מה יש פה, מה זה, מה זה המציאות? שהתורה, שהעולם הוא לא רק גשמי, יש בעולם זיכוך, ועניינים רוחניים ואלוקיים, וזה כל התורה כולה, כל התורה כולה, זה הטוב האלוהי. אז זה הכוונה שאברהם קיים את כל התורה, הכוונה, אברהם עורר את האנושות, אל המכלול של כל התורה, אל הטוב האלוהי, כי זה היסוד שעליו נבנה הכל, להעמיד את הטוב האלוהי. כל זה תפיסת אברהם, אברהם מידתו חסד, ולכן זה נקרא שהוא קיים את כל התורה, כלומר הוא נגע בשורש הכולל היסודי של כל התורה, שזה הטוב, שהוא כולו חסד. אז זה אברהם, כן. אנחנו צריכים להסביר את עירוב תבשילים, אתה צודק. אנחנו צריכים להסביר מה זה עירוב תבשילים, אני מסכים. כן. כן. אני לא שומע. לא. לא. לא על ידי פרטים, להפך. על ידי הסתכלות כוללת. הוא מסתכל מבט אחר ש... לא מהפרטים, מבט שונה, זה מבט של חסד. זה יכול להיות סגולי, זה יכול להיות מאמץ אישי, בשורה האחרונה זה מבט כולל אחר, זה מהפכה. אברהם הוא הפכן. הוא לא בא לשפר שיפורים והערות נקודתיות, הוא יכול להיות מהפכה, ענק. כן? משהו אחר, זה הכל, הדליק את האור. מי העיר ממזרח צדק? בא להדליק את האור לעולם. כן. זאת אומרת שהוא לא בא וקיים פיזית את כל המצוות. מי אומר על זה? כי זה לא שייך לו. אלא הוא פתח את הפתח למבט הכולל של התורה. זה כאן הקיים את כל התורה. הוא נתן את התמונה הכוללת, את התפיסה הכוללת, שממנה אחר כך תבוא כל התורה כולה. אבל זה נקרא, זו תכונתו, הטוב והחסד. לעומת זאת, יעקב מידתו אמת. יש לו מידה אחרת. מה ההבדל בין אמת לבין חסד? החסד זה גישה שאנחנו יכולים להתחבר אליה. זה תפיסה. זה תפיסה שמלהיבה את המין האנושי, שעושה מהפכה. מה זה העולם הזה? מה זה טוב? מה זה אמת? אמת זה בעצם תובענות. זה לדרוש מעצמך דרישה מאוד מאוד קשה. לחיות רק את האמת. זה לא מהפכה בתפיסה. זה לא שינוי גישה. זאת תובענות. זה דרישה קשה, קיצונית, מהאדם. ולכן... אי אפשר, אין ביטוי כזה שיעקב קיים את כל התורה. כי, מה זה אמת? מה, אפשר לחיות את כל האמת? אפשר להיות איש רק אמת? יעקב זה משהו מטורף. יעקב זה אדם שאין כמותו, הוא נמצא בכיסא הכבוד בכלל. הוא מעל המלאכים, זה מין איזה אדם שחתר לחיות את האמת המוחלטת. זה אדם שדורש מעצמו דרישות שאי אפשר לתאר בכלל. שאף פעם לא נצליח לעמוד בהם, כי מי יכול לומר אני חי את כל האמת כולה? כשאתה אומר אני, המניעים שלי מניעים טובים, הרצונות שלי, זה אדם יכול להגיד שהמניעים והרצונות ותפיסת העולם זה תפיסת העולם שלי, נכון? האם אתה יכול לחתום שכל דבר שעשית היה בדיוק לפי האמת? מה שהיה נכון בדיוק לעשות עכשיו בצורה הכי מדויקת, אי אפשר, אף אדם יכול לחתום על זה. לכן, על יעקב לא נאמר ביטוי כזה, קיים את כל התורה, כי זה לא העניין של יעקב. כמובן, שיעקב בנה תכונה מעם ישראל, שהיא קרבה אותנו לתורה מכיוון אחר, מהכיוון של עד הסוף, של חתירה לאמת המוחלטת, שהכל יהיה מושלם, שהכל, ללמוד הכל, להבין הכל, לחיות הכל, שלא יהיה דבר אחד שלא מושלם, מיטתו שלמה נאמר על יעקב, אין אחד שלא 100%, הכל מושלם. שלם הוא בא יעקב. כל הבנים, שבטי קה, אין, זו תובענות מאוד קשה, ולכן גם החיים של יעקב מאוד מסובכים. כי זה, הוא דורש מצעות דרישות מאוד מאוד גבוהות. מה זה להגיד ללבן? 20 שנה אנוכי עמך. להגיד אחרי 20 שנות עבודה, שלא הייתה לי טעות אחת. לא הייתה לי, אומר יעקב, טעות אחת. פעם אחת שטעיתי בתור שכיר. איזה שכיר יכול להגיד אחרי 20 שנות עבודה, שלא היה לי שום טעות, כלום. זו תובענות מאוד מאוד גבוהה, מאוד גדולה, מאוד עליונה. זה יעקב, זה המפעל שלו. זה מה שהוא בונה. כך הוא מקדם אותנו לקראת קבלת התורה. כן. אנחנו עוסקים במדרש. מה? אז זה סוף הפרק, אתה צודק. אתה צודק. אנחנו מנסים פשוט ללכת לפי הסדר של המערל. זה נכון. יצחק לעומת זאת, מה זה התכונה שלו? הוא אומר לעשיו, סנה כליחה. זאת אומרת, תראה לי את הסכין. יצחק מדקדק במצוות שחיטה. זה מדרש חזל, זה לא בפסוקים. מה העניין הזה שיצחק מדקדק בשחיטה? מה חזל רוצים לומר בזה? שחיטה, כידוע, זה מידת הדין. ויעקב ויצחק היה שייך למידת הדין, שחיטה. אז חזל אומרים שכשאברהם בא לעקוד את יצחק, אז יצחק יזם את העקדה. אמר, יצחק אמר לאבא שלו, אבא תקשור לי את הידיים, תקשור לי את הרגליים, שאני לא יזוז. כי אולי בטעות אני יזוז תוך כדי השחיטה, וזה יפגום את השחיטה. השחיטה לא תהיה למאדרין. אז אומר יצחק אומר לאברהם, אתה זקן, אני עלול לזוז פתאום רפלקס כזה בגלל הסכין, תקשור לי את הידיים, את הרגליים, אני לא יכול לזוז, ואז שהשחיטה תהיה חלק. השחיטה... לפי הכשרים הכי מחמירים של מכון כושרות, שחיטה מצוינת. יצחק מקבל עליו את הדין, זאת אומרת, יצחק זה ההתבטלות, תכונה אחרת. זה נקרא לקבל את הדין, או בלשון הרב צבי יהודה שהיה מעריך בזה, נפעלות. מידה אחרת של התבטלות, פחד יצחק, זה התבטלות. אברהם, התכונה שלו, זה מה המגמה של התורה? המגמה זה שטוב אלוהי בעולם ולעשות פה מהפכה, לגלות את הטוב. הוא פותח את החלון, ברית מילה, לפתוח, תצאו, אין פה רק חומריות אגואיסטית. יש טוב. יצחק מתבטל, התבטלות. אנחנו מתבטלים למגמה האלוקית. זה לא שאנחנו חותרים אליה ורוצים אותה. אנחנו כלום, יש רק מגמה אלוקית. אנחנו מתבטלים אליה לגמרי. אנחנו לא קיימים, רק המגמה האלוקית קיימת. זה יותר מברית מילה. אברהם עושה ברית מילה, זה שחיטה קטנה, זה לשחוט משהו, זה לחתוך אורלה, להסיר כיסוי. יצחק אומר, אני כולי ברית מילה, תשחוט אותי. אין שום דבר חוץ מאשר המגמה האלוהית. התבטלות. יעקב, אנחנו רוצים לחיות את המגמה האלוקית במלואה. הוא על גבי שניהם. הוא בעצם השילוב של שניהם. כי אברהם אומר, בוא נחיה את המגמה האלוהית. יצחק אומר, אבל אי אפשר לזוז מהמגמה האלוהית, צריך להתבטל אליה. אומר יעקב, בוא נחיה את המגמה האלוהית במלואה ללא סייג. אמת. הוא החיבור של אברהם ויצחק. זה קשור לשבת. כמו שאמר על מיד יגיד. אבל ודאי הוא יגיד בהמשך, אין הכוונה שיצחק הקפיד על שחיטה ושיעקב הקפיד על שבת, שאני מדבר על זה. אלא הכוונה שזה הבחינה הרוחנית שלהם, זה מה שהם באו. אתה רוצה להבין מה זה, מה כל אב בנה, זה מה שהוא בנה. מהר"ל לומד על זה, נעצור פה, בעזרת השם נמשיך פעם הבאה, מהר"ל לומד על זה גם, בקשור לפרשת שבוע, לסוף נצח ישראל. הרי בלעם הוא בונה 7 מזבחות. קראנו פרשת בלק. למה 7 מזבחות? כנגד האבות. כן, שאברהם בנה 4 מזבחות, יצחק בנה מזבח אחד, ויעקב 2. למה דווקא ככה? אז שם גם שם המהר"ל אומר, זה לא סתם. זאת אומרת שלכל אחד מהאבות יש את הבחינה הרוחנית שלו. אברהם הבחינה הרוחנית שלו מתבטאת בארבע מזבחות, ויצחק במזבח אחד, ויעקב בשתיים. זה לא, כל דבר הוא מדויק, יש פה בחינה רוחנית של כל אחד מהאבות, מה העניין המיוחד שלו. טוב, אז אנחנו באמצע הבירור פה, אנחנו באמצע פרק כף, גם בנושא של יעקב, נושא של השבת, ואנחנו צריכים לברר את המושג של עירוב תבשילים, שעוד לא ביררנו, ולהגיע בסוף אל מדרשים נוספים. טוב, ישועות ונחמות, בשורות טובות.